מי יודע אם מהי התחנה האחרונה בחיים? הקבועה. מה?
תחנה האחרונה?
כן.
מוות. מעבר בשלב הבא.
לא, אבל איפה? בדרך כלל איפה האדם שוכל בתחנה?
בקבר.
בקבר זה מקום קבוע. אברהם אבינו היה נע ונעד כל הזמן. באר שבע, חברון, הר המוריה, הלך מפה, שכם, כל הזמן מסתובב. הגיע הזמן, הוא צריך פתאום לקנות נחלה קבועה. דרך אגב, אני בגיל שלי, כל אחד שתתבגץ, אתם לא חושבים על העניין הזה. לא נורא, זה בסדר. אבל אנשים בגיל מסוים מתחילים להגיד, נו, איפה תהיה התחנה הסופית? מתחילים להתעניין איפה להיקבר. האם להיקבר פה, או להיקבר שם, כל אחד איפה שהוא רוצה, היום זה כבר לא כל כך בבחירה, כי חלוקה אחרת. בכל זאת, למשל, אוריי, זכרונה לברכה, לפני שהם נפטרו, ביקשו הם חיו באזור תל אביב, אמרו, רוצים להיקבר בהר הזיתים. טוב, קיבלנו את סנה והם פורים עד היום בהר הזיתים. תחנה הסופית איפה? הר הזיתים, מקום טוב, מול בית המקדש. סליחה שאני ככה. פתאום, אברהם אבינו, יש לו בעיה. הוא צריך עכשיו למצוא לו מקום, לקבור את אשתו, שזה מקום קבוע. על רחל, שיקברו אותה בדרך, אז יש דיבורים, מה זה, למה בדרך? וכל הזה, עם יוסף, קברת את האמא שלי בדרך. אז אנחנו עוסקים בעניין הזה. אבל פעם ראשונה בהיסטוריה, ש... יהודי, יש לו מקום קבוע בארץ ישראל. אברהם קונה, אבל לא סתם, הוא קנה ממי שרצה למכור לו, והוא מכר לו. יש שאלה במדרש לגבי זה, למה ארץ כנען נקראת ארץ כנען? כנען זה שם של עבד, עבד עבדים יהיה למו, שם לא קיבל כללות מנוח, כן? אז תראו לך, אז איך היה צריך לקרוא לארץ ישראל?
ארץ ישראל?
ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ נחמדה, ארץ רחבה, ארץ חמדה, ארץ פה, ארץ שם. אבל תראו לכם, אתה לוקח איזה פושע אחד, ואתה קורא לבן שלך השם, השם של ההוא. למה ארץ ישראל נקראת ארץ כנען? נכון? נכון שזה לא מתאים. מתאים או לא מתאים? אולי נמחוק את זה. אי אפשר למחוק אפילו עוד אחד בתורה. למה? כי הכל לצורך. אז המדרש אומר, מדרש הלכה אומר, שהראשון בהיסטוריה שמכר ליהודי אדמה, חלקת אדמה, זה היה חטא, נכד, עפרון. בזכות זה, שהוא מכר לו את חלקת האדמה, בזכות זה, ארץ, והוא משייך לכנען, חטא חטא. בזכות זה ארץ כנען נקראת ארץ כנען, ככה אומרת. שפעם ראשונה, מישהו לא יהודי אומר, אתה יודע מה? אוקיי, אני מוכר לך חלקת אדמה. גם היום, ברוך השם, קנינו הרבה אדמה כאן, למרות שזה מצד הדין שלנו, בכל זאת אנחנו קונים את האדמה. אבל הנושא הזה של רכישת אדמה זה דבר בעל משמעות היסטורית הדבר הזה. היום למשל הערבים, מי שמוכר את הבית שלו, את האדמה שלו, הם הורגים אותו. הם מבינים את המשמעות של הדבר הזה. חוץ מאלה שהם מוכרים בסתר, בעקיפין. וברוך השם, היום הרבה מוכרים. למה? הם מרגישים שהנה, לא, גמרנו. במילא האדמה של היהודים, יאללה, לפחות נרוויח כמה גרושים, קחו את האדמה. בעיר העתיקה, מי שמכיר את העיר העתיקה, היום נקרא כפר התימנים, סילואן, עוד בית ועוד בית, העיר דוד, אני לא מדבר. בכל מיני מקומות, מוכרים ברוך השם. הם הולכים בעקבות חטא, עפרון. הם עדו פרשת שבוע. היה כדאי. טוב, בוא אנחנו נמשיך. וענו בני חטא, כן, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתים לפניי. וענו בני חטא את אברהם לאמור, שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך לקבור מתיך. אז רואים שהנושא הזה של הקבורה, כן, עומד כאן על הפרק. ראינו זה פעם שעברה שהוא אומר גר בתושב, הוא אומר, אם אני גר, תמכרו לי. אבל אם לא תרצו למכור לי, מה? התושב אני אקח אותה מן הדין, כאיזה שאנחנו... לא יכלה, לא ימנע, כמו לא יכלה, תכלה רחמך, כמו ויכלה הגשם. חטא. וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתים לפניי, שמעוני, ופיגו לי בעפרון בן סוחר. מה זה נפשכם? רש"י אומר, בכל מקום שכתוב נפש בתורה, הכוונה לרצון, רצון, רצונכם. נגיע למערת המכפלה. ויתן לו את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה השדר, בכסף מלא, יתננה לי. מי אומר את זה? הם אומרים לו, קח חינם. ומה הם אומרים? מה הוא אומר? לא. לא רק שאני רוצה לקנות, בכסף מלא. יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. כאן רש"י מתייחס למכפלה. בית ועלייה על גביו. דבר אחר, שכפולה בזוגות. אז באמת, מה זה העניין של כפילות הדבר הזה? נראית המכפלה, זה אומר בית ועלייה על גביו. הכפילות הזאת הוא אומר לדבר מאוד יסודי. האדם מורכב משתי קומות, הוא גם כפול. מה? גוף ונשמה, גוף ונשמה. נראית המכפלה. גם שם יש כאילו, במקום הזה יש שני ממדים. הממד האחד זה הממד הארצי, הפשוט. אבל שם מופיע נשמתו של, נשמתם של מי? של ארבעה זוגות, האדם הראשון, חווה. לא יודע מישהו אף פעם במערת המכפלה. הייתם במערת המכפלה? ראיתם את הנשמה? לא ראיתם. אבל אם אתם באים לפעם הבאה, שבת הזאת, שבת חיי שרה, אני מקווה שמבחינה ביטחונית אפשר יהיה... להגיע, אנחנו נוהגים כבר עשרות שנים, כל שבת חיי שרה. כשאנחנו באים לקברי האבות, מערת המכפלה, צריך להבין שני דברים. א', שזה המקום האותנטי, וזה לא אגדות או משהו כזה. זהו המקום שפשוט נפגשים עם קברו של אברהם, יצחק ויעקב. אבל כמו שאנחנו הולכים לקברי אבות, אבותינו, להורים שלך או משהו כזה, להזכרה או משהו, אתה הולך להיפגש ולהיזכר בנשמתם של האנשים האלה. אני למשל נוהג, כשאני מביא את הנכדים, את הילדים באים ליום הזיכרון, אני נוהג לספר להם מי היה סבא, מי הייתה סבתא, מה הם עשו, מה הם פעלו. זה משתרש הדבר הזה בליבם של ה... ילדים וגם הנכדים, הם יודעים שיש להם. אבל אם לא הייתי בא לשם, לא הייתי מספר, הם לא היו מחוברים לשורשים שלהם. ואדם שלא מחובר לשורשים, זה חיסרון, הדבר הזה. אותם הם האבות, באים למערת המכפלה, לאבות שלנו, לאמהות שלנו. אנחנו צריכים להתחבר מצידנו אליהם. מה זאת אומרת? להבין שהם השורשים שלנו. כאן קוראים כל אלה שהצביעו בנשמה שלנו את המידות שלהם, את המעשים שלהם. זה האבא והסבא והסבתא שלנו, של כולנו. אתה מתחבר לשורשים. זה מצד אחד. מצד שני, תשימו לב שהאבות והאימהות מסתכלים גם עלינו. שאלו אותי איך אני יודע. יש שם חור קטן במערת המכפלה. מסתכלים שם. למה? הדורות לא מנותקים אחד מהשני. אנחנו לא עבר ומה שהיה היה, מה שיהיה יהיה. כל הדורות מחוברים. זאת אומרת, כשאנחנו באים לשם, אברהם אבינו כל כך מבסוט, מחייך. הנה הבנים באו, אני, היה אחד, לא, היה לו ילד אחד בסך הכל, וכמעט ונעקר וכל זה. פתאום באים אלפי יהודים, באים לשם, איך האבות והאימהות שמסתכלים, מה אתם חושבים, נשמתם שמחה? איזה שמחה עצומה. המבט הוא כפול. לא רק אנחנו מביטים אל האבות, אלא גם האבות מסתכלים אלינו. גם אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אבל גם אתה הולך לבקר את קרוביך או משהו כזה. תזכור, הם מצפים ממך גם, מסתכלים עליך, רואים מי אתה, מה קרה איתך. ואז יש חשבון נפש כזה שאדם עושה משהו לבקר את אלו. זה מעניין שאנשים אפילו לא דתיים, הם מחוברים לקבר. על הזכרות אנשים לא מבטרים. בגלל זה עניין אינטואטיבי אפילו, הרגשה. זאת אומרת, מחובר למישהו, למשהו. אז זה כאן שהולכים לבקר את זה, זה המכפלה. יש שם הנכון, זה המצבה, זה כאן הגוף קבוע, אבל גם מה? הנשמה היא נמצאת כאן במקום, היא נוכחת כאן. זה מה שהוא אומר. מה זה בכסף מלא? השלם כל שמיה. כן, דוד הוא אומר להרוונה בכסף מלא. דיברנו על זה, ששלושת המקומות האלה נקנו בכסף מלא. למה? גם שכם כמובן, יעקב אבינו שהוא קנה את חלקת השדה. אלה המקומות המרכזיים בארץ ישראל. ששם השכינה מתגלה, שם הדברים, כן, ברית בשכם הייתה, והמוריה, אני כלום מדבר, גם בחברון, דוד המלך כאן, לעבוד שם. אבל המקומות האלה לא יכולים להילקח בכוח, למרות שיכולים להילקח, אם רוצים. אלא המקום צריך בצדק. כשקונים דבר, אז זה משהו לגמרי אחר, אם לקחים את זה בכוח. לכן המקומות האלה נתנו בכסף, ומעניין שבדור שלנו, דווקא המקומות האלה, הערבים, שהם גזלו מאיתנו את זה, אני מקווה שלא שומעים באינטרנט. דווקא אלה שגזלו מאיתנו ולקחו את הם, ואנחנו שילמנו על זה, כתוב בטאבו. איפה הטאבו? הנה, זה הטאבו לתורה. דווקא הם כאן עושים לנו צרות כאלה, ולא רוצים לתת לנו את זה. זה בסדר מצידה, מה אתם אומרים? לא, הם נחזרו בתשובה בעזרת השם. טוב, אנחנו במשניות. פרק ג' משנה כי המשניות כאן עוסקות על מה עושים תענית ומטריעים, תוקעים בשופר, אומרים כל מיני פורמיות שיכולות להגיע, שעל זה באמת עושים את ה... מעשה שירדו זקנים מירושלים להריהם, וגזרו תענית על שנראה כמלוא פי תנור, שידפון למחלה, שידפון למחלה לצמחים, לתבואה וכל זה. שידפון באשקלון. ועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים, שני תינוקות בעבר הירדן. יוסי אומר, לא על שאכלו, אלא על שנראו שני זאבים בעבר הירדן. שאתה להבין את הזו. זה נקרא מכה מהלכת. היום, דוגמה להבדיל כמובן, שאותה מחלה לא עלינו, שמוצאים אפילו בבדיקות איזה פירור של משהו, מיד, כל המערכת הבריאותית בשביל לרפא את, את האדם הזה שגילו אצלו את, את המחלה, משהו כזה. אותו דבר גם כאן, אומר, נכון, שהיה בסך הכל באשקלון, מצאו איזה, איזה שידפון, איזה מחלה מדבקת, אז הזקנים אמרו, זה שייך לכל עם ישראל, כי עלולה להתפשט על כל הארץ. לפני כמה שנים היה משהו עם תרנגולות, איך קראו לזה?
שפעת
העופות. עשרות אלפי עופות, לולים שלמים. זה היה משהו לא נורמלי, מגפה כזאת. משהו, להמחיש לנו את הרעיון של החכמים שראו את הנולד, אמרו, זה מצד אחד, מצד שני זאבים. מישהו ראה כאן זאב? אני ראיתי כלב זאב. איפה אתה ראית זאב? איפה אצלכם? איזה זאבים? מה אתה, והם גם אוכלים בני אדם? אבל זאב זה זאב, זה חיה רצינית.
זה הסקי.
אה?
התבלבל עם כלב.
אולי זה הכלב, אתה בטוח? כלב זה של השכן של... לא ידעתי שבנגב יש זאבים. ברמת הגולן אני יודע שזה זאבים. אבל גם בנגב יש. טוב, הם לא טורפים.
גם הטורפים.
אז זה אומר, ראו שני זאבים. רק ראו, יש זה אומר, טוב, טרפו כבר שני זאבים. כל ארץ ישראל עושה תענית. למה? כי הם מהלכים ממקום למקום. והם בדרך כלל עדרים עדרים, הם לא חיים לבד.
למה באמת שהייתה
שפעת העופות? אם
לא היה משהו כזה.
זה תלוי ברבנות הראשית, לא יודע אם דנו בסוגיה. כאן זה מדובר, יכול להיות שיותר יש דברים, צריך באמת לעשות צרת הכלל. בצורת, כן. אבל יכול להיות שחס ושלום יהיה מכה כללית, גם צריך להתפלל. אנחנו באורות קוף סמך, גדולת ישראל. לא, בקוף סמך תת כבר. העם היהודי הוא עם קוסמופוליטי, עולמי, והיינו, הוא אברהם אבינו אב המון גויים. אז יש לנו נטייה באופן טבעי לעם הזה, בגלל הסגולה שלו, להשפיע על כל העולם. ובאמת בהיסטוריה, הרבה מאוד מאלה שחוללו מהפכות, היו יהודים, כמו הקומוניסטים. המנהיגות של התנועה הקומוניסטית היא תנועה אוניברסלית שבאה כאילו לאחד את כל הפועלים, היו יהודים, טרוצקי ואחרים, הם היו אנשים יהודים, נשמה גדולה, אז יהודים. אבל מה, בסופו של דבר התגלה שהייתה אנטישמיות ושנו אותם בגלל שהם יהודים. אז הם למדו, היהודים ברוסיה אז באותה תקופה, בדרך הקשה, זה לא מספיק להיות אוניברסליים, כלליים, אלא צריך גם להיות יהודים, לאומיים. אז איך בונים את ההשפעה? בכל זאת צריך להשפיע. קודם כל תבנה את עצמך, כלאום. אחר כך תשפיע על אומות העולם. אבל אם אתה הולך להשפיע על אומות העולם כשלך אין עמוד שדרה, אין לך זה. זה מתכונת לאדרבה, לקנאה ולשנאה ולכל האנטישמיות. גם היום דרך אגב. גם היום. אנחנו רוצים עם זה צוחן בעיני אומות העולם, יש כאלה שרוצים לזה. בואו נתחנכן, נעשה, כמה שאתה מתחנכן יותר, האנטישמיות יותר גדולה. אז לכן, אומר כאן הרב, בוא נקרא את רחבות הלב, שהיא כל כך אופיינית לעם ישראל, רחבות הלב שבא לפעמים להכניס את העולם כולו, כל האנושיות כולה, בכלל החיבה המיוחדת, המתגלה לישראל, היא צריכה בדיקה. דבר כזה צריך בדיקה. מה הבדיקה? כשההכרה של הקודש המצוין, אשר לסגולת ישראל עומד בצמיונו, ומתוך בהירותו מתפשטת החיבה והאהבה, בעין טובה על כל גוי ואדם יחד. אבל אם אנחנו מתשתשים את הזהות, חס ושלום, ואומרים, אני אדם כללי, אבל את הזהות הסגולתית, היהודית, אנחנו מתשתשים, זה משהו, זה לא טוב. זה צריך בדיקה. קודם כל, תכיר בערך של עצמך, כאומה, ככלל, וכפרט בתוך הכלל. מתוך כך תוכל להשפיע. זוהי מידתו של אברהם אבינו. אב המון גויים, נברכו בך כל משפחות האדמה וזרעך. אבל יש היסוד, התרחבותה של חיבה זו, באה מתוך כוחות הרגש, כהות הרגש, סליחה, הרגש והאפלת אור הקודש של הכרת הסגולה הישראלית העליונה. אנחנו לא מכירים בערך של עצמנו. ואז יש בלגן, ואז היא ארס, לא רק בלגן, ארסית, המצון ארס נחש. זה הורס הדבר הזה, כן. זה רעל, בתוכן פעולתה הוא מלוא עירוס נורא, מלא עירוס נורא. היא צריך להתרחק ממנו, כי מפני שור המועד, ושיהיה יוכר שער, לדידי חזי לי, ומנגח כתורה. מישהו תורה לרשור, הוא מזיק. זה גם היום, צריך לדעת. יש היום בחברה הישראלית שלושה זרמים. דתיים, חרדים, זרם אחד, זרם השני זה הלאומיים, זרם השלישי זה השמאלנים, הליברלים נקרא לזה. יש ליברלים, זה זרם לא קטן הליברלים. והליברלים, שאין להם את היהדות, ליברליות בלי יהדות, טרגדיה, ממש טרגדיה לאומית. למה? הם באמת יש להם נשמה גדולה, אבל זה כמו, אין להם עמוד שדרה, זה כמו המבה כזאת. הכל חופשי, אין גבולות, אין שום דבר, אין ארץ ישראל, אין שום דבר, הכל. אז כל העיוותים שאנחנו רואים היום, שאנחנו מאוד לפעמים נפעמים, איך אתה יכול לחבק את האויב שלך ולהצדיק אותו, וכל הדברים האלה, כל זה נובע ממה? מהכלליות. הוא רוצה להיות כללי, אוניברסלי, עולמי, כל זה, אבל מה? אבל אין לו את הזהות העצמית. זה גם סיבת ההתבוללות הגדולה, מחוץ לה, גם בארץ באיזה מידה. שאנשים מתבוללים, למה מתבוללים? כולם שווים. מה ההבדל? יהודי, לא יהודי, זה הכל שווה. אז הוא אומר, זה ערס. ערס באלף, אז גם ערס בהי הדבר. קודם צריך להתחזק את הזהות, קשוט עצמך, אחר כך קשוט אחרים. אחר כך להשפיע על אומות העולם, ולא איפה אחד.
איזה שור המועד?
שור מועד זה שור שהוא, ידוע עליו שהוא נוגח שלוש פעמים, ותוך זמן קצוב הוא מסוכן, נאמר. מסוכן.